כי זה בעל הסולם, שמעתי, עמוד 634, מאמר קופסא מחלף, עניין מתן תורה, המאמר נמצא גם בשמעתי הקטן בעמוד 302. שוב, עמוד 634 בכתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר קופסא מחלף, עניין מתן תורה. עניין מתן תורה שהיה במעמד הר סיני, אין הפירוש שאז ניתנה התורה ועכשיו אינו כן, אלא שנתינת התורה הוא עניין נצחי שהשם יתברך נותן תמיד, אלא שאנחנו אינם מוכשרים לקבל. ואז במעמד הר סיני היינו אנו מקבלי התורה, שזהו כל המעלה שהיה אז.
זאת אומרת, המעמד הזה הוא יכול לקרות בכל רגע, תלוי בהכנת האדם, הכנת הקבוצה. אם מכינים את עצמנו, אז מגיעים למצב שנקרא מעמד הר סיני. לא מגיעים בהכנה הפנימית, אז אין כדבר כזה. מצד העליון תמיד יש האור העליון, נמצא במנוחה מוחלטת, מוכן להתגלות כלפי הנברא, או כשאור המחזיר למוטב, או כשאור שממלא את הנברא, אחרי שתיקן אותו. זה אין בעיה מצד האור, מצד הבורא. הכל תלוי בהכנת הכלים מצדנו.
שאנחנו היה כאיש אחד בלב אחד, היינו שהיה אז לכולנו רק מחשבה אחת, שהוא קבלת התורה.
זאת אומרת, איך להגיע למצב שאנחנו נתקשר בינינו כך שהאור ישפיע ויקשור אותנו לכלי אחד, ללב אחד, כך שנהיה בתוך הקשר הזה מותאמים, דומים, שווים לאור, להבורא. ואז לפי זה נתקשר איתו אחד כנגד אחד.
אבל מצד השם יתברך הוא תמיד נותן, כמו שמובא בשם הריבש, שהאדם מחויב כל יום לשמוע את העשרת הדיברות על הר סיני. תורה נקרא סם החיים וסם המוות. ויש לשאול, איך אפשר בית הפכים בנושא אחד?
שתורה זה האור, איך יכול להיות האור שיגרום לנו משהו רע?
שכל מה שאנחנו רואים בעינינו אינו יותר מהרגשים, אבל המציאות כשהיא לעצמה לא מעניין אותנו.
זאת אומרת, יש האור, ואנחנו יכולים להרגיש אותו לפי הכלים שלנו, תכונות שלנו, מהרע ביותר עד הטוב ביותר. תלוי בהכנה שלנו, תלוי בהכלים שלנו.
לכן, בזמן שהאדם לומד תורה, והתורה מרחקת אותו מאהבת השם יתברך, אזי בטח התורה הזו נקראת סם המוות.
לפי מה אנחנו רואים את זה? האדם מתחיל להתגאות יותר, לשלוט, רוצה שיכבדו אותו, שיקראו לו רבי גדול, ועוד ועוד. אז נקרא שנכנס לסם המוות, שכמה שיותר לומד האגו שלו נגדל ונעשה עוד יותר ויותר שתלטן, מגיע לו כבוד, כסף, משרה וכן הלאה. וההפך, אם משתמש באור רק כדי לתקן את עצמו, לשפר את עצמו, אז ודאי שלא שם לב על כל הדברים הגשמיים, אלה לא רואים תוצאות אנחנו חיצוניות, אבל זה קורה לו בפנים כבר. שינויים פנימיים עד שמגלה את הבורא בתוכו.
ואם התורה מקרב אותו להשם יתברך, בטח שזהו נקרא סם החיים. אבל התורה בעצמה, זאת אומרת המציאות כשהיא לעצמה, לא בא בחשבון, אלא ההרגשות הם הקובעים את המציאות אצלנו למטה. והתורה לעצמה, זאת אומרת בלי המקבלים, ונראה לפרש, התורה בערכה עצמה, היא נבחנת לאור בלי כלי, שאין לנו שום השגה, שזהו נבחן למהות בלי חומר, שאין לנו שום השגה במהות, אפילו מהות גשמי, וכל שכן רוחני.
זאת אומרת, האור עצמו אנחנו לא תופסים, אנחנו רק מרגישים את התופעות בנו לפי מידת ההשתוות עמו.
ובזמן שאדם עובד לתועלת עצמו, זה נקרא שלא לשמה. ומתוך שלא לשמה, באים לשמה. לכן, אם האדם עדיין לא זכה לקבלת התורה,
אם לא הגיע לתכונת השפעה, זה נקרא שלא זכה לקבלת התורה. כי תורה זה האור המחזיר למוטב, מתקן אותו להשפעה, ואחר כך מתלבש בו.
אז הוא מקווה שבשנה הבאה יקבל.
שנה הבאה זה יכול להיות רגע הבא. כי אם כל יום יש מתן תורה, אם האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, את הכל תלוי ברצון של האדם, אז ברגע שאדם ירצה, הוא כבר נמצא במעמד הזה.
ובזמן שהוא מקיבל את הבחינת לשמה בשלמות, אזי כבר אין לו מה לעשות בעולם הזה.
זאת אומרת, עולם הזה ועולם הבא זה שתי מצבים. מצב שהאדם חושב רק על עצמו ולא על החיבור עם האחרים והשפעה דרך זה לבורא, זה נקרא שנמצא בעולם הזה. עולם הבא זה נקרא דרגה הבאה שמגיע לתכונת ההשפעה, שחושב כבר על הקשר עם האחרים, שדרך קשר הזה יהיה לו אפשרות להשפיע לבורא. מצבים האלו יכולים לקרות בכל רגע, בכל אחד.
ולכן בכל שנה ושנה יש זמן קבלת התורה, מטעם שהזמן הוא מוכשר להתערות הדלטטה, התעוררות מלמטה. משום שאז נתעורר הזמן שהיה מגולה אצל התחתונים האור של מתן התורה.
הוא אומר לנו שחוץ משכל יום יש מתן תורה, כמו שהוא התחיל את המאמר, הוא אומר שיש בכל זאת במצבים שלנו שאנחנו נמצאים בזמן תנועה ומקום, אנחנו מוגבלים, אנחנו נמצאים בתנאים מיוחדים, זמן תנועה ומקום מוגדר. אז במושג הזמן יש לנו מה שנקרא התערותא דלעילא, שיש זמנים שהם לא שווים לטובה ולרעה, יש מצבים שאנחנו מקבלים מתעוררות, מצבים שאנחנו פתאום מרגישים הכבדת הלב וכן הלאה, וזה לא תלוי בנו, פתאום זה בא, כולם מכירים את זה. אז הוא אומר ש יש במושג שנקרא שנה אצלנו, שחוזר על עצמו, שנה במילה. אז יש כזה זמן שנקרא זמן מתן תורתנו, שהוא יותר מסוגל, בכל זאת הוא יותר מתאים, שאנחנו בזמן הזה יכולים לדרוש, לבקש את התורה, את המאור המחזיר למוטב, שזה מלמעלה. כשאור מגיע אלינו, הוא מגיע בכל זאת מלובש בכזה לבוש, בכזאת צורה שיותר קרובה לנו אפילו למקולקלים, ואז יותר קל לנו להתעלות, קצת להתקרב אליו. נו, כמו נגיד שתי אנשים, אני צריך להתקרב למישהו, פתאום אני רואה שיש לו מצב רוח טוב, שיותר קל להתחבר איתו. אז אני משתמש בזמן הזה ומשתדל אז להתקשר אליו. אותו דבר כאן, שחוץ מהזמנים שתמיד ישנה אפשרות, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת, אבל בכל זאת גם כן בהשפעתו אלינו ישנם כל מיני מצבים שהם נקראים מועדים, פורים, שבועות, פסח, ראש שנה, יום כיפורים וכן הלאה. כל יום ויום הוא בעצם שונה מחברו. כן? ראשון, שני, שלישי, כל יום יש, זאת אומרת, איזושהי השפעה אחרת, אבל קטנה. לא כל כך, אנחנו עוד לא כל כך מבדילים בכל יום השפעות מיוחדות מלמעלה. אבל החגים האלו, זאת אומרת, המצבים האלו, כמו שבועות, פסח, פורים וכן הלאה, זה באמת זמן מיוחד מלמעלה, שאנחנו, כשאנחנו עדיין לא נמצאים בכלים מתוקנים, שיש לנו מסך, שאנחנו יכולים להיות למעלה מהמצב שלנו, לעשות עם עצמנו מה שאנחנו רוצים, שאין עדיין אצלנו כוחות האלו. אז בשבילנו מאוד חשוב השינוי הזה שיש מלמעלה. ואז צריכים להשתמש בזה. אחר כך נקרא שיש כבר מסך, ויש לנו ישר כל, ישראל, אז נקרא ישראל, נמצאים למעלה מכוכבים ומזלות. זאת אומרת, למעלה מכל ההגבלות האלו של השינויים מלמעלה, יכול להיות ראש השנה במקום תשעה באב, ראשון במאי במקום פורים. סתם כך אני אומר, כן? אין שום בעיה, אלא הכל תלוי במסכים. אבל אם אין לנו עדיין מסכים, אז אנחנו בכל זאת משתתפים ומנצלים את היחס הזה מיוחד מלמעלה. שהזוהר העליון בכל זאת מתקרב דווקא בצורה כזאת שלו, שזה נקרא שהוא מוכן ליחס שלנו כמתן תורה, כקבלת התורה.
שורה התורה. לכן יש תמיד התעוררות למעלה, שהתחתונים יוכלו לעשות הפעולה כמו אז, בזמן הזה. לכן אם הוא הולך על דרך שהשלו לשמה יביא לו לשמה, נמצא שהוא הולך על הסדר ומקווה שסוף כל סוף הוא יזכה לקבלת התורה לשמה. ובאם שהמטרה אינו תמיד לעיניו, נמצא שהוא הולך בקו הפוך מהתורה, שהוא נקרא עץ החיים, ולכן היא נבחנת לסם המוות, מפני שכל פעם הוא נתרחק מהקו החיים.
זה אדם צריך לראות מדי פעם, וזה אפשר לראות רק על ידי קבוצה, עד כמה שהוא בכל זאת מתקרב, מתרחק ללימוד, לחיבור, לנושא. ודאי שישנם מצבים שונים, כתוב חוץ מצא, שיכול להיות כל מיני המצבים באמצע, רק העיקר לא לברוח. אבל בכל זאת, במגמה הכללית, חייב לראות האם יותר ויותר הנקודות החשובות בדרך למטרה הן נעשות בו יותר ויותר רגישות, חשובות, מהירות. אחרת יכול לסובב את עצמו שנים רבות ורק להתלונן איך זה עברו 15 שנה ואני עוד במקום, באותו מקום.
יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין, וצריך להבין מהו הפירוש מצאתי. מה צריכים למצוא? אלא מצאתי הוא עניין מציאת חן בעיני השם יתברך.
איך זה יכול להיות? לפי השתוות הצורה? עד כמה שהבורא הוא כולו טוב ומיטיב, זאת אומרת, משפיע כוח השפעה ואהבה, אין יותר כלום בו, כלפינו כך זה מורגש, כך הוא מציג את עצמו, לפי עד כמה שאדם משתדל להגיע לזה, לא שהגיע, אלא משתדל להגיע לזה, אז נקרא שנמצא קרוב לבורא. לפי השתדלות, לא לפי התוצאה. תוצאה לא תלויה באדם. יכול להיות, לדוגמה, הנשמה שלו היא נמצאת באיזה מין המתנה שתלויה בכל היתר נשמות שעדיין לא יצאו ולא תוקנו את עצמם, ולכן הוא מקבל איזשהו עיכוב בדרך. גם זה קורה. ישנה מערכת מאוד מורכבת שאנחנו לא יודעים איך הכל פועל, אבל לפי ההשתדלות שלו, לפי ההשתוקקות שלו, כך מודדים אותו, כך הבורא מתייחס אליו. אז לפי ההשתוקקות הוא מוצא חן בעיני השם.
לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. צריך להבין, הלא הוא אינו משקר, הלא אינו מדבר מאדם כלפי עצמו בבחינת פרט, אלא שהוא הדין לגבי הכלל. ואם הוא רואה שמצא חן בעיניו יתברך, ומה אל תאמין? והעניין הוא, כי יש לפעמים שאדם זכה למציאת חן על דרך התפילה, כי זהו כוח סגולת התפילה, שיש בכוחו לפעול כמו היגיעה. מה שאין כן ברוחניות, הגם שהוא זוכה למציאת חן, מכל מקום אחר כך הוא צריך לשלם כל המחיר. זאת אומרת, את השיעור היגיעה, מה שכל אחד נותן. ואם לא, יובד לו הכלי. לכן אמר, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין, שהכל יובד ממנו, אלא צריך אחר כך לשלם כל יגיעתו.
זה שקורה לפעמים, זה דברים שכך בדרך כלל הוא כאן מוסיף, כי בכל זאת אנחנו רואים כאן מאמרים שהם בדיבור ניתנו ואחר כך נכתבו, נרשמו. ישנם מצבים שאדם זוכה בהם כאילו במקרה נפתח לו. ישנם כל מיני אירועים פנימיים או חיצוניים עם הקבוצה שנכלל בהם, אולי לא דווקא המאמצים שלו, ואז הוא מקבל לזמן מה איזה עלייה רוחנית, הרגשה, התפעלות, התרוממות. ישנם דברים כאלה בכל אחד מאיתנו. אנחנו חושבים, או כבר הגעתי, כבר אני עכשיו מבין יותר, מרגיש יותר, ואחר כך שוב זה נעלם. אז אנחנו צריכים להבין שמה שקיבלנו זה עוד לא שלנו. אנחנו צריכים עוד לעבוד כדי להשיג את הדברים האלה בקביעות ולהשתמש בהם בהבנה וברגש, שזה יהיה שלנו, בכלים שלנו. אלה שפתאום בא לאדם איזו יכולת יותר להרגיש, יותר להבין, זה עדיין לא שלו. שאלות? כן.
זה קצת מלחיץ אותי, כי גם אנחנו אומרים שאדם, ככל שהוא מתקדם, הוא מרגיש יותר רחוק, ועל זה הוא צריך לעשות השתדלות. והשתדלות והשתוקקות זה משהו אחר. אתה יכול להסביר רגע מה הכוונה? אם לבן אדם אין גדלות המטרה ככל שנמשך את הדרך, אז מה...
כותב בעל הסולם שאם לא הולכים לכיוון סם החיים, אז זה לסם המוות. וגרשון שואל, מה זה... זה אומר שזה מלחיץ אותו קצת. מה זה הבדל בין השתוקקות לגדלות? והשתדלות.
אנחנו תמיד הולכים קדימה על שתי רגליים. חיסרון מצד אחד, וגדלות המטרה מצד השני. וצריך לראות עד כמה ש... הרגליים האלה הן גודלות, הצד שלנו נעשה יותר רחב, הפער בין השניים יותר ויותר ויותר, כמו בקונוס, עולה בין מלכות, חיסרון, אין לי כלום, יותר ויותר חשוך ואין שום דבר, ויחד עם זה מצד הימין גדלות המטרה, התפעלות, רגישות, התרגשות וכן הלאה. שני דברים האלה חייבים לשמור עליהם, זה כנגיד זה באיזון, שאני יודע על דבר אחד, חס ושלום שאני נעלם ממני הדבר השני, לא יכול להיות. אני נמצא בהתפעלות והכל כמו מלאך, ממש ככה, מרחף, זה לא טוב. אני חייב יחד עם זה להרגיש מי אני ומה אני, השגתי את זה בפועל או מה, או אין כלום. ההפך, אני נמצא ביוש, בכלום אין לי, לא רצון ולא חשק ולא כוחות ולא תקווה ושום דבר, צריך לדאוג יחד עם זה למעלה מכל המצב שלי, שזה המצב, נכון, זה המצב שלי, כך אני מרגיש בתוך קופסה שלי. האם למעלה מזה יש מצב אחר שאני לא מרגיש אותו, אבל לפי לא הרגשה אלא לפי השכל אני יודע שיש מטרה, ישנה מטרה וחשובה, ואני אוחז בה, ואני בעוד רגע ישתנה גם כן בהרגשה. זאת אומרת, צריכים לראות את שניהם זה כנגד זה, וכל הזמן נמצאים בשליטה. לא פשוט, אני יודע את זה מתוך עצמי, זה לא פשוט, נופלים, קמים, אלף פעם יפול צדיק וקם, אבל אין ברירה, ולאט לאט העיקר אחרי כל המצבים האלו לעשות חשבון, חשבון נפש, הייתי במצב הזה לפני זה וזה, השתנה לכאן, השתנה לכאן, מה אפשר להוציא מזה, איזה מסקנות, איזה תמיכה לעתיד, במה הייתי יכול לעזור לעצמי אם עכשיו הייתי שוב נכנס למצב השמאל או למצב הימין. גם ימין זה לא טוב, גם בימין אתה ככה משוגע, אין לך כלים, אין לך כלום, הכל ורות, הכל, זה גם לא טוב, שניהם לא טוב. קו אמצעי חייב להיות כאן, שאתה שולט בשניהם ואתה ממש עם השכל עובד לרגש, ועם הרגש מבקר את השכל. הלב מבין, ובינה זה נקרא הבנה, ובינה זה כאילו רגש, לב. אז מפני שהכל נבנה על שלמות, על חיבור ביניהם, ולכן כל העבודה שלנו היא מתוך הניסיון. אין חכם כבעל ניסיון, מתוך זה שעברנו, תמיד לרשום לעצמו, לחשוב מה קרה, למה עברתי, מה הייתי עושה עכשיו אם הייתי חוזר לאותו מצב, איך הייתי מכין לעצמי, איזה קרית ליפול, איזה תמיכה לקום, איזה, כן, איזה חבל. חבל זה לא חבל, זה מתי אומרים, אבל נגיד שחבל, חבל זה לתלות, מתי זה ללכת קדימה. אז בקיצור, כתוב, שומרים ושוטרים תעשה לך בכל השעריך, תומכים דאורייתא שצריכים להיות. אז אדם צריך לראות איך לסדר. אנחנו אומרים שייך לזה סדר היום, זה בטוח. עכשיו אנחנו רוצים לסדר סדר היום כך שכמה פעמים ביום אנשים יחזרו לאותם המצבים, ושאנחנו נדרבן אותם כך שבין המצבים האלה גם כן לא יוכלו לעזוב את המטרה, לדאוג אליה, וכך להתחבר גם כן פחות או יותר במחשבות ורגשות משותפים כמה שאפשר. בקיצור, זו אותה עבודה. אבל אם אדם עובר ולא עושה חשבון נפש, לא מבקר את המצבים שלו, כאילו מחכה עד שזה יצטבר בו ויבין, זה לא טוב. זה כמו שאתה נותן מכות למישהו והוא רק צועק שכואב לו, הוא לא רוצה לחשוב למה המכות, מאיפה הם, איך אפשר להימנע. זה חוסך הרבה זמן. עוד? כן.
שאלה לגבי ההכנה לשיעור.
אני מרגישה שתפסנו איזשהו תפסיק גדול שקורה הרבה פעמים, מה שאני רואה.
כתוב במשנה בקשר להכנה שהחכמים מדברים עליהם בזמן שהיו בתיקונים, בהכרת האלוקות, חכמי משנה, שהיו יושבים שעתיים לפני שהיו מתחילים להתקשר על ידי לימוד לאלוקות. ככה היו מכינים את עצמם. ואנחנו גם כן לומדים מהחיים שלנו שהעיקר זה הכנה. התיקון מתהליך שאנחנו עוברים לוקח שנים ספורות, וכל היתר אנחנו התגלגלנו דרך כל העולמות עם שבירת הכלים לעולם שלנו, עם החטא עץ הדעת בנשמה, עם היווצרות היקום 15 מיליארד שנה, כדור הארץ וחיים על פני כדור הארץ, עד שאנחנו דומם צומח חי מדבר, התפתחנו מדרך כל השלבים האלו והגענו להיות בני אדם. בני אדם זאת אומרת כמונו, חתיכת חלבון הזה שנקרא בן אדם. וגם בזה אנחנו נמצאים עשרות אלפי שנים בהתפתחות. ואחרי שאדם לפני 5,770 שנה גילה את הבורא, כן, ממטה, והתחלנו איכשהו לגשש דרך כמה אנשים איפה אנחנו נמצאים, וקיבלו את אחר כך תורה ונפלו מזה פעמיים, הגלות הזאת האחרונה, ועכשיו אנחנו בסוף הגלות. כל זה נקרא הכנה. נשאר לנו תיקון, שזמן של תיקון, אפילו שזה יתמשך עד סוף 6,000 שנה, אין, אז מה יש לנו? 230 שנה? כמה זה? לעומת כל ההיסטוריה. זה אפס ממש. מתוך זה אנחנו צריכים להבין שההכנה היא דבר העיקר ביותר. כותב בעל הסולם שלמי שיש סבלנות להיות בהכנה, אבל לא שסתם אני יושב ומחכה, אלא שאני מכין את עצמי, שאני דורש, שאני עובד על עצמי, כמה שאני יותר ויותר 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 מכין את עצמי ואחר כך נותן לאור לעבוד, אז זה נפתח הפריצה, בוא נגיד, היא יותר גדולה. כי התפיסה, ההכרה, ההבנה, הגילוי הוא מחושך לאור. הפער הזה, ההיפוך הזה שאנחנו עוברים, בו אנחנו משיגים את הקשר בין יש מיש ויש מאין בבריאה, בין בורא לנברא. ולכן אנחנו, נכון שהם נתנו רבע שעה כהכנה, בעיניי זה כלום. אני קם הרבה יותר לפני זה. לא יכול להיות שאם נגיד שיעור בשלוש בלילה, 40 דקות לפחות אני נמצא כבר אצלי בהכנות. אני לא יודע מה אני אלמד, אנחנו נלמד, זה לא חשוב. אבל זוהר, משהו, אני עובד עם החומר, אני לא מבין אחרת איך לבוא. לא בגלל שאני צריך לתת שיעור ולהיות עירני, אלא מפני שאחרת זה אני לא אשתמש בשעות האלו, אפילו זה לגריעות, זה לזלזול. ולכן דברים האלה הם מאוד מדאיגים אותי, שזה עדיין קורה. כן.
כמה
שיעור בוקר, כמה שעה, כמה עכשיו
מדברים על חשיבות חיים
משפחה ומסודרים ומנסה והכל, ולפעמים פשוט אין מספיק זמן והכל, כמה קצר והכל לדברים.
מה, אין זמן?
לגברים. אין מספיק זמן, חיים זה אומר שהבן אדם לא משתמש בזמן שלו בצורה נכונה, או שאפשר שבאמת מגורים?
זה אני לא מבין. האדם לא יכול לחשוב על זה?
אין מספיק זמן להספיק הכל,
עד שהוא קם בבוקר ועד שהוא מגיע לכאן הוא בכל זאת עובר חצי שעה, שזמן הזה יחשוב בשביל מה ולמה ואיך, ושזה זה נקרא הכנה. הוא לא צריך לשבת אני כן, יש לי אפשרות, אני יושב, מה אני עושה? אני מכין להם זוהר. אז אני משתמש גם כן בזמן הזה כך, אבל אם לא הייתי צריך להכין איזשהו חומר אחר כך לספר, להדפסה, אז הייתי מספיק לחשוב, לא צריך לקרוא דווקא. אפשר לקרוא איזשהו פסוק קטן ואחר כך לחשוב על זה. אני לא רוצה לשמוע טענות מסוג זה שאין זמן. התורה לא דורשת זמן, היא דורשת רצון. זהו. וזמן זה דבר לגמרי הוא לא קיים. הוא לא קיים. כי אני יכול ברגע אחד, יש קונה עולמו ברגע אחד. זה לא נכון. זה לגמרי לא טענה. אין זמן לגברים, זה הכל לא נכון. לא צריכים לשבת שעות על הספרים, ולא. גם מה שאנחנו עכשיו מדברים על זה שאדם במשך היום, בזמן שהוא נמצא בכל מיני פעולות שלא תופסים ממנו כל הלב וכל הראש, נגיד מישהו כאן, רופא כירורגי, עושה איזשהו ניתוח חשוב. נו, ברור שהוא צריך להיות כל כולו שם בפנים. גם כן, אולי כדאי שיתפלל, כן, שתצליח. אבל נגיד, כן, או משהו ש... אבל סך הכל אנשים נמצאים הרבה מאוד זמן בכלום. עובר ככה, ראש פנוי ולב פנוי. או עוד יותר גרוע, במקום להיות פנויים, אז נתפס באיזה שטויות. זה הכל. על זה מדובר. ואם זה שייך, אם כבר אנחנו מדברים, נשים שואלות, אז פחות לרחם על הגברים. זהו. אם מדובר על הכוונה, אין כאן רחמנות. בכוונה אדם חייב להיות 24 שעות. אין מקרה בעולם שלנו שאדם לא יכול להיות בכוונה למטרה. אין דבר כזה. פשוט זה לא קיים. אלא אם כן שהוא ממש עושה מעשה שהם לרעת מישהו בכוונה, מכוון, אז הוא לא יכול להיות יחד עם זה מכוון למטרה. ממש לגנוב, שאני יודע שאני גונב או שעושה רע למישהו ויחד עם זה אני מכוון לבורא. זה בלתי אפשרי. אבל בסך הכל כל הדברים שהם לא לרעת מישהו יכולים תמיד להיות בכוונות, וזה מאוד חשוב, כי הבורא סופר, בורא או מערכת כללית, היא סופרת כל הרגעים של האדם עד שהוא משתדל ללקט אותם כולם למטרה. לפני זה הרצון שלו לא מושלם, ואז הוא מתחיל להבין שהוא לא מסוגל להחזיק את עצמו בזה, אז מה לעשות? אז קבוצה צריכה לתת חשיבות, אז צריכים לבנות מערכת שכל אחד חייב להיכנס לתוך המערכת הזאת ולחדש את הכוונה שלו וכו' וכו'. בלי זה לא ילך. כך מגיעים לקבלת התורה, אחרת אין צורך. מה אתם רוצים ממני? כן. זה מצבים מיוחדים שלא קשורים לזה. אנחנו, אני בכל זאת אסביר, כבר מה לעשות. זה לא שייך לנשים, אבל בעקיפין שייך גם. זה לא קפריזות שלי, אלא אנחנו בדרך עוברים מצבים, אני כבר מכיר אותם, אבל מצבים כאלו שהם שייכים לחיצוניים ועברנו אותם, ואז גם כן לחצתי להיות יותר בעבודה חיצונית, בהפצה, לתרגם ולעשות ספרים בעלי סולם, רבש, לכתוב כמה ספרים בשמי, ככה הכל. בקיצור, עשינו הרבה חומר, יש מלא. אני לא אומר שאנחנו לא נצטרך עוד לכתוב ולעשות כל מיני דברים, אבל כבר לא בוער, מה שנקרא, משך הזמן, כמה שבאמת נגיד לומדים שנה, רואים שיכולים להוציא איזשהו ספר יותר קרוב לאדם, למשתמש, לאיש פשוט, לילד, אז אנחנו מוצאים. אבל בסך הכל אנחנו מילינו את החלון ראווה בספרי הקבלה, בחומר, בדיסקים, בכל צורות מדיה. יחד עם זה שאנחנו היינו מתעסקים בבניית עצמנו, אנחנו עברנו גם כן בבנייה חיצונית שלנו. יש ברוך השם הרבה אנשים שקשורים לנו בכל העולם ובישראל, קבוצות למיניהם, זוגות, רווקים, רווקות, לא חשוב, בקיצור יש הכל חוץ מחיבור הפנימי. לא לחצתי על זה, על החיבור הפנימי, מפני שיש תקופה שאדם צריך לספוג את החומר, להתרגל אליו, להרגיש אותו, להתייאש ממאמצים של עצמו, שלא מסוגל, שעוברים שנים ועדיין לא מגיע תכלס לגילוי הבורא. יש לך אותו? אתה מרגיש, אתה נמצא במימד העליון, אתה מרגיש שהחיים הם נצחיים, אתה ממש זורם איתם, או שאתה נמצא ותלוי בחלבון שלך, בגוף הזה, בבהמה. אז אדם מתחיל לשאול, ומגיעים אנחנו לזה ש חייבים לקרוא זוהר. אמנם שלרובם זוהר לא אומר כלום, הוא עדיין לא לא מזמין באדם תגובה. אני יכול לקרוא אותו שעתיים, יומיים, לא חשוב, בלי הפסקה. בלי הפסקה. כי זה ממלא, זה מורגש, זה הרפתקה, זה ספר בישול. אני לא יודע מה להגיד, הכל בפנים, כאלו דברים. אבל אני יודע על עצמי, עד כמה שסבלתי, לא יכולתי לשמוע שהייתי חייב להיות נוכח בשיעור הזוהר אצל רבש. זה היה כל יום חצי שעה, סך הכל, חצי שעה. זה היה משמונה עד שמונה וחצי כל ערב, ואחר כך הלכנו לישון. בחצי שעה אלו היו בשבילי, אני במקום זוהר הייתי לפעמים לוקח תלמוד עשר ספירות, לא היו אז ספרים אחרים. תלמוד עשר ספירות וזוהר, וזהו. כלום חוץ מזה. לא מאמרים, לא אגרות, שום דבר. אז הייתי לוקח תלמוד עשר ספירות, גם זוהר שחור, זה לא זוהר שעכשיו, גם תלמוד עשר ספירות, בדיוק אותה קריכה, והייתי, בזמן שהם קוראים זוהר, אני הייתי קורא תלמוד עשר ספירות. לא יכולתי לשמוע אפילו, לסבול את זה. כי זה כל כך מנוגד, זה כל כך רחוק, זה כל כך... זה דוחה. דוחה ממש. אני זוכר את זה. ורבש לפעמים אמר, נו, עכשיו אתה תקרא. והיה תופס אותי בזה ש... היה מכיר את הכל החוכמות שלי. לכן אני מבין את הדברים האלה, וזה טבעי, אי אפשר לדרוש מאדם, מילד בן שנה אפשר לדרוש כמו מילד בן חמש? ודאי לא. אבל צריכים לזרז את ההתפתחות. כבר אנחנו נמצאים בזה שממש הזוהר נפתח לכלל, הוא חייב להיכנס ממש בכוח לאנשים ולקהל הגדול. שיחשבו שזה סגולה, שזה נותן איזה מין, לא חשוב מה, בקיצור, חייב. ולכן אנחנו, עד שזוהר נפתח, עד שהרגשתי שכן מתחילים, לא הייתי שותק, לא הייתי כל כך לוחץ, רבש כותב, איכות, חיבור, כל מיני דברים, בסדר, חייבים להתחבק, להשאיר, לקפוץ, בסדר. אבל עכשיו, שאנחנו כבר חצי שנה, כן? עד שאנחנו התחלנו עם הזוהר, זה משהו אחר לגמרי. כי זוהר זה מקור האור המחזיר למוטב. זה ממש כוח שאין כמוהו. ולכן הוא כל כך נראה לנו רחוק ומוזר, ולא בשבילנו. לכן אנחנו צריכים עכשיו, ואנחנו כבר מוכנים לזה. בכמות גדולה של אנשים, לא החדשים במיוחד, אבל ישנו כאן בתוך הקהל הזה, הרבה אנשים שכבר מוכנים להרגיש שרק בקשר בינינו, אם אנחנו דרך קריאת הזוהר ובכלל כל הכוונות שלנו נמשוך המאור המחזיר למוטף, אנחנו נייצב את הכלי הזה של הקשר בין הנשמות. זהו, עכשיו, זה קרה בעבר בהרבה מקרים עם המקובלים. למדנו את זה בקוצק, נגיד, על חסידי קוצק. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, מאוד גבוהה, אין לנו מה לדבר עליהם. והיו כאלו שסביבם גם כן היו, כל מיני כאלו המצטרפים, שזה יותר מתאים לדרגה שלנו, בינתיים. והרב מקוצק, הוא היה עובד עליהם עד כמה שאפשר, ואחר כך ראה שהם פשוט לא מגיבים לכל הדברים, מה שהוא אומר, לא תופסים, לא מעלים אותם בחשיבות רבה. ולמימוש. ולכן הגיעה איזושהי נקודה שנעשה נתק בינו לביניהם וסגר את עצמו. לכמה שנים?
הרבה שנים.
להרבה שנים, ל-20 שנה, משהו כזה. פשוט סגר וזהו. הם היו מסתובבים סביבו שם ככה, לומדים, מתפללים, חיים ככה בחמולה. משפחות והכל, אבל הוא היה כבר מנותק מהם. אני מפחד שזה יקרה. כי לא שאני נמצא בדרגה שלו, אבל אם לא מממשים בקבוצה ממש מה שאנחנו צריכים עכשיו, אחרי פתיחת הזוהר והרבה שנות הכנה ומה שאנחנו מגיעים עכשיו, ממש חייבים להיכנס לבניית הקבוצה הפנימית, שאם אנחנו לא נעשה זאת, וכאן זה נשים שייכות, כמו שדיברנו אתמול, ברצון שלהם להשתתף, אז פשוט יש איזה מין מצב שנעלם הקשר, אין אינטרס, אין בשביל מה להיות קשורים. ולכן אמרתי שזה קרה לא רק בקוצק, בהרבה מקרים. ואני פחדתי שזה גם כן יקרה אצל רבש. היינו במצב כזה שחשבתי שזה כן, הוא ככה יעשה עם עצמו. וגם כן, גם אני, גם מילר, נו, היה שם עוד מישהו שממש ראינו עליו שאוטוטוט יכול לסגור את עצמו. אני פעם הגעתי אליו לטבריה, נסענו קבוצה. הוא נסע לבד, זה היה שנת 84 אולי, 83, שהוא היה נוסע לבד לטבריה. אחר כך, בערך משנת 86, הוא צירף אותי. וכבר נסענו יחד, אני והוא. אבל ככה פעם בשבוע, ליומיים, היה נוסע באוטובוס. היה עולה כאן בז'בוטינסקי אוטובוס, 870, לא זוכר משהו כזה. ישר לטבריה. הייתי לפעמים מביא אותו עד האוטובוס באוטו, שלום, ונוסע. הייתי יודע שבמחרת, או בעוד יומיים, אני חייב גם כן בעוד בשלוש ועשרים, נדמה לי אחר הצהריים, שם מול מכון מור, לראות אותו ליד מכון מור, לא מול. לפגש אותו מהאוטובוס, אבל לפעמים היה אפילו בא בלעדיי, רק שנעשה קצת יותר מבוגר, או מה, מזוודה והכל, שהיה סוחף דברים משלו, אז היה לו קשה. ופעם שהוא נסע, החלטנו עם הקבוצה שלנו, זה סך הכל שבעה אנשים היינו בקבוצה, לנסוע אליו. הגענו אליו, בית הזה נטוש, ו... הגענו לחצר, למרפסת, לעלות למרפסת, כניסה לדלת, וכולם עומדים, הם אומרים לי, נו, לך, ככה. אני גם כן, אז בכל זאת אין ברירה, אני מתקרב לדלת, הדלת פתוחה, אבל יש רשת, יש כזאת שם נגד היתושים. אני מסתכל דרך הרשת, הוא יושב על המיטה, יושב ככה. ממש אני שותק, הוא לא מרגיש ואני לא... אחרי זמן מה הוא ככה מסובב את הראש, מסתכל אליי. אני רואה שהוא לא מזהה אותי, לא מכיר. אותי לא מכיר שאני כל הזמן לידו? לא מכיר. אחר כך אני אומר לו, רבי, זה אני, מיכאל. עד שהכירו, מי קרא לך? בצורה כזאת שאני הרגשתי שאני ממש, נו כל כך לא שנוי, אבל בזוי, אני לא יודע איך להגיד. ממש מי אתה, מה אתה עושה כאן? הייתה הרגשה מאוד מאוד כזאת, וגם מתוך זה של מה פתאום, איך אתה נמצא כאן, מי אמר לך, מה אתה נכנס לכאן? כל כך היה לו קשה מאוד. אני התרחקתי מהדלת, ישבנו שם למטה ליד המרפסת, זאת אומרת, מי שזוכר, זה בית שהיינו צריכים לעלות שם 5-6 מדרגות, אחר כך כזאת רחבה, מרפסת, ואחר כך כניסה לבניין קומה אחת, ששם שני חדרים היו בסך הכל. ואז ישבנו שם, ישבנו סיגריה אחת, שנייה, אולי אחרי שעה, שעה וחצי, שישבנו בשקט שם, הוא יצא. ממש כך. וזה לקח לו זמן להתקשר בחזרה אלינו. והוא אומר, טוב, בוא נעשה סעודה. טוב, אז אנחנו רצנו לשוק, זה היה כבר סוף הערב, עד שמצאנו שם דגים, טבריה זה דגים, כן. והתחלנו שם ככה לעשות, עשינו סעודה, וכבר היה מאוחר, כבר היה אולי 7-8 בערב, חושך, אומר, נוסעים למירון. ואז אנחנו נסענו למירון יחד, באמת היה מאוד יפה. אבל חזרנו וכבר הוא הלך לישון, ואנחנו נסענו בלילה בחזרה, הספקנו לשיעור בוקר לחזור למקום שלנו. אבל מה אני רוצה להגיד, שזה דוגמה, אני לא רוצה לספר מה ששייך לי איתו, עד כמה שהיה מתנתק, אבל זאת דוגמה. היה לו קשה להכיר אותי ולחזור אלינו, עד כדי כך היה מתנתק. ואנחנו היינו משתדלים להיות כמה שיותר קרובים. זה לא פשוט. כי האור מלמעלה, הוא נותן לנו איזה רמה, איזה רף, איזה אחוז מסוים של הקשר, של הריכוז שאנחנו חייבים להחזיק. ועכשיו אנחנו, זה לא, אנחנו הגענו למצב, באמת מצב טוב. הגענו למצב שאנחנו חייבים עכשיו לעבוד על הקשר פנימי בינינו. נשים צריכות לדאוג שזה יקרה, שכל החיסרון שלהם ייכנס בנו, כן? ואנחנו אז גם כן בעצמנו ובעזרת נשים אנחנו צריכים להתחבר. זה כבר קריאת השעה, אין כאן מה לעשות, אנחנו לא יכולים לא לבצע, להישאר כמו שקודם לא מסוגלים. זה פשוט הגיע הזמן, נפתחה האפשרות, או אתה נכנס או אתה ככה יוצא החוצה. אתה נשאר כחסיד, כקיום בצורה כזאת כמו שאנחנו עכשיו. אם זה יימשך אחרי שנותנים לך את ההזדמנות להתקרב פנימה, הקיום הרגיל, זה נקרא חסידות. זה מה שקרה עם כל החסידויות. היו קבוצות מקובלים, היו מייסדי חסידות, היו מקובלים גדולים, רבי נחמן, בעל שם טוב בכלל, כל מיני, ויז'ניץ, גור, הם כולם היו מקובלים גדולים, הספרים שלהם, מה שהם כתבו, וארגנו קבוצה והכל, אבל אחר כך זה הפך להיות פשוט לחיצוניות בלבד. אז יש לפנינו עכשיו ממש משימה גדולה, ובהתקפה אנחנו חייבים לעשות זאת. ואני מאוד מקווה שכן נצליח, אבל אם לא, אין, אין, אין כאן שום לא סיכוי, צורך להמשיך. וגמרנו, אם כך. אז יש חשבונות, יהיו חשבונות אחרים מהשמיים, יבחרו קבוצה אחרת, פתאום יגדל משהו, מישהו אחר. וזהו. יש הרבה שליחים למקום. זה מה שאמרתי. אבל בהחלט למה אני עכשיו חוזר על זה? כי זה בעיה שהיא לא בעיה, זה ההזמנה שנמצאת ממש כרוז שקיבלנו אותו, ואנחנו צריכים לקבל אותו בכל הרצינות. ויש כאן חלק נשי גם כן מאוד חשוב. ואנחנו יחד, מה לעשות? כלי אחד. כן.
אני מגיע ממודיעין, אנחנו עכשיו בתהליך באמת מרתק של בניית קבוצה.
במודיעין נמצאים בתהליך מרתק של בניית קבוצה.
אנחנו סך הכל פחות מ-15 גברים, עוד איזה 30 נשים. אני לא יודע אם אתם זוכרים את הזמנים שהייתם קבוצה כל כך קטנה.
פחות מ-15 גברים, 30 נשים.
רוב האנשים חדשים, פחות משנה. ואנחנו באמת מתחבטים, וזה תהליך מרתק, אבל קשה. איך אנחנו יוצרים חיבור? איך יוצרים קשר? אנחנו מגיעים לפה, יש פה כוח אדיר, באמת רואים מרכז אדיר. ואני כל הזמן שואל, איך אתם מחזקים אותנו? אני מדבר ברמה ממש השוטפת. אני לפעמים מרגיש שאנחנו צריכים איזה מורה רוחני שילווה אותנו בדרך. חוץ מהרב וחוץ מהשיעורים וחוץ מכל האמצעים שאנחנו משתדלים להיעזר בהם, עדיין השאלות הן כל כך גדולות והעבודה היא כל כך מרובה, ואיך המרכז הזה דוחף את הפריפריה, את השטח, להגיע שכל הארץ תצמח באותה...
אני חושב ש... אני לא יודע איך זה מאורגן עכשיו, באמת לא יודע, אבל אני חושב שאצלנו כאן חייבת להיות קבוצה של כמה אנשים, לא אחד, שהקבוצה הזאת מטפלת בכל הקבוצות בארץ. לא שיש איזשהו נציג מאיתנו, אחד, שמטפל בכם שם, ונציג שני בקבוצה אחרת וכן הלאה. זה יוצר חסידויות ותלות בבני אדם, וזה לא טוב. וגם כן זה מגביל את האדם להתקדם, מי שיטפל בכם. פתאום הוא מרגיש שהוא חשוב, פתאום הוא מרגיש שהוא שייך וכן הלאה. בקצור, זה מכשול בשבילו. הכי טוב, אם זה אצלנו תהיה מחלקה שהיא מטפלת בכל קבוצות הארץ בצורה אידיאולוגית ולימודית והכל, בקצור דואגת להם כאיזה הם, וזה אנחנו צריכים לעשות. היא צריכה לענות על כל הדברים, אבל בכל זאת שזה לא יהיה איזשהו מורה או איזשהו דמות שתתחילו להידבק בו, כי אתם קטנים, חלשים, חדשים, וזה ייצור לכם תלות פתאום באדם במקום בורא. זה אנחנו כך, יש לנו נטייה להחליף זה על זה, וזה לא טוב. לכן מורה באמת בקבלה יכול להיות מישהו שהוא מסוגל לדחות את כל הדברים האלה מעצמו, תלמידים, כבוד והכל. ו ולכן כדאי לעשות את זה דרך הקבוצה כזאת, המחלקה. אז נקווה שאנחנו נתארגן בהתאם לזה. לא יודע איך עכשיו זה, אבל יש כאן איזה מנגנון שהוא ידאג לזה.
זה הכיוון.
זה הכיוון.
כמו שאדמוני עם ליאור גור בונים עכשיו את ה...
זה צריך להיות ממש מטעם המחלקה. לא שאתם מצביעים על מישהו מיוחד כאן, מסוים. זה דבר אחד. דבר שני, שבכל זאת יש לכם קרבה כל כך גדולה. פעם בחודש אתם יכולים להגיע אלינו לשבת. נגיד, פעם בחודשיים, שלושה, אנחנו עושים איזה כנס... פעמיים בשנה אנחנו נעשה כנס גדול לכמה ימים. אתם ממש כמו שנמצאים כאן, הכל תלוי רק ברצון הלב. אני חייב לסיים, כבר מסמנים לי משהו רק רציני מאוד. נו, בקיצור,
זה באותו הקשר, אבל דיברת עכשיו שמורה לא צריך להמשיך עם קבוצה, מה קורה במקרה של דורון?
זה מקרה פרטי, אני לא, למה את שואלת אם אני אמרתי משהו, משהו חשוב כללי? איך שאנחנו נדבר עכשיו בפרטי? איזה כללי?
לקחת את זה ובאמת להחליף אולי את מי
שמנהיג את כל הבית. מנהיג אחד לקבוצה זה לא טוב. זה קודם כל לא טוב למנהיג. לא במקרה הדורון, אלא בכל מקרה. זה בכל מקרה. מנהיג אחד לקבוצה הוא לא טוב. אם זה לא רק מישהו שכבר נמצא מעליהם ברמה שהם לא יכולים לפגוע בו, והוא יודע מכמה דרגות מעליהם איך לנהל אותם. זהו. אז אחרת לא. אחרת לא. לא טוב לשניהם. הדברים האלה צריכים לשבור. אלא אם כן, לשלוח לאותה קבוצה כל פעם מישהו אחר. נכון שהם יכולים להגיד, הוא יותר מסביר טוב, הוא יותר רגשי, הוא יותר ככה, נו אז מה? כל אחד ואחד, ודווקא טוב, אם אתה רואה שקצת לא הולך לך, אז אתה יותר עובד על להתחבר. אי אפשר, אחרת אנחנו מקלקלים את האנשים. אני למדתי את זה ממש על בשרי. היו לי הזדמנויות לעשות הרצאות בתל אביב, בכל מיני בתי כנסת כאלה, בלבייטים ליד העירייה, שם יש כל מיני כאלה, עכשיו הם אולי בתי כנסת גדולים, אני לא יודע, אבל היו כאלה קטנים במרתף, כמו פה שם, כן, כל מיני כאלו, והייתי מגיע לשם, ואחר כך זה נעשה הרבה, ואז הייתי שולח לשם אנשים, ואז רבש דרש ממני שאני אשלח כל פעם רק אנשים שונים. ואז אמרתי לו, אבל הם אוהבים, נגיד, שם אחד מסוים, זכרון לברכה כבר, נפטר, שמואל כהן. והוא אומר, לא, אתה תעשה לו רע אם אתה כל הזמן תשלח אותו. אני אומר לו, אבל הוא רוצה, והם מרוצים ממנו. עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע. זהו. לא. ממש כך. כי אדם שנמצא כמעט ברמה שלהם, רק קצת יותר יודע בכמה שנים, זה לא טוב לו. מתחיל לקבל כבוד, הוא צריך להרגיש חיסרון, ולא איזה סיפוק מקבלה.